אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
השעה הבינלאומית 2 באפריל 2024, 134 חטופים עדיין בידי חמאס והיום בעולם. שבעה עובדי סיוע הומניטרי מן הארגון שמאכיל את רצועת עזה נהרגו, הנסיבות עדיין נחקרות. דובר צהל תת-אלוף דניאל הגרי מתייצב מול המצלמות.
We have been reviewing the incident in the highest levels to understand of what happened and how it happened. We will be opening a probe to examine this serious incident further. This will help us reduce the risk of such an event from occurring again.
אנחנו חוקרים את האירוע ברמות הגבוהות ביותר כדי להבין את הנסיבות, הן תאפשרנה לנו לדעת מה קרה ואיך קרה. נפתח בחקירה כדי להבין את האירוע הרציני הזה. החקירה תאפשר לנו להפחית את הסיכוי שאירוע כזה שוב יתרחש. בעולם מגנים ודורשים הסברים בהרוגים אזרחי פולין, בריטניה, אירלנד, ארצות הברית ואוסטרליה. ראש ממשלת אוסטרליה, אנטוני אלבניזי.
This is just completely unacceptable. Australia expects full accountability for the deaths of aid workers. Aid workers and those doing humanitarian work and indeed all innocent civilians. need to be provided with protection.
זה לחלוטין לא מתקבל על הדעת. אוסטרליה מצפה לקבלה מלאה של אחריות. עובדי סיוע ומי שעושים הומניטרית וכל אזרחים התמימים צריכים לקבל הגנה. בעקבות האסון הלילה, ארגון הסיוע ההומניטרי המטבח העולמי המרכזי עוצר את פעילותו בעזה ומותיר את הזירה לאונרה שרק הולכת ומתעצמת. היום הודיע שרת החוץ של יפן, יוקו קמיקאווה, על החזרת התקצוב לארגון הבינלאומי שיש לו חיבה ברורה לחמאס.
שינקוקה סורו פלסטינה נו ג'ינדו ג'וקיו ווא מטנש דה ארי. כונו קיקי ניטאי אושטי קוטווה. קוקורן אמפורי היג'ונין ליג'יקוק מו צטומר ואגקוני נו סייקמי דה ארימאס. סושטי כונו ג'ינדו שיאני ווא אנרווה נו קאניוגה. יחרי פקקץ דה ארימאס.
הסיוע ההומניטרי לפלסטין הוא קריטי ואין לנו זמן לבזבז. זוהי חובת האומה היפנית כחברה לא קבועה במועצת הביטחון להגיב למשבר הזה. המעורבות של אונרה חיונית להספקת סיוע הומניטרי.
אגבר ישראל!
אגבר ישראל!
ישראל!
מחאות באיראן בעקבות חיסולו של מפקד כוח קוץ בסוריה ולבנון סמוך לשגרירות איראן בדמשק, הרחוב האיראני דורש נקמה, והשלטון גם הוא מבטיח תגובה. בינתיים רוסיה שמפציצה ללא הפסקה את שכנתה אוקראינה מגנה.
Настоящий момент мы не спешили бы с выводами, но в любом случае нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии.
כרגע אנחנו לא צריכים לרוץ למסקנות, אומר דמיטרי פסחוב, יועצו של נשיא רוסיה. בכל מקרה מתקפה כזאת היא הפרה של כל יסודות החוק הבינלאומי ומעשה של תוקפנות. בטקס רב רושם מושבע נשיא מצרים עבד אל פתח הסיסי לנשיא מצרים בפעם השלישית. בדצמבר זכה בבחירות ברוב של כמעט 90% שהוא חורט על דגלו מסר של יציבות כלכלית ופוליטית. השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום ליוראי פיקר, שנמצא כאן מעבר לזכוכית באולפן בירושלים. לפני שהקלה, ישראל מקבלת באופן רשמי אחריות לאירוע הנורא שבו נהרגו שבעה עובדי סיוע הומניטרי בעזה אתמול. אנחנו רוצים לומר שלום לחטפתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה. כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא. אם כן, ממש לפני שעה קלה, ישראל מודיעה שהיא זו שאחראית לשלום, שלום לכתבנו המדיני עמיחי שטיין.
שלום איראן.
אנחנו רוצים קודם לדבר על המשלחת הישראלית והניסיונות אולי להגיע לאיזושהי פשרה עם חמאס ולשחרור של חטופים.
נכון, אז קודם כל הכותרת של השעה האחרונה היא שיש מתווה חדש על השולחן שישראל מגבשת יחד עם המתווכות, והמתווה הזה סביר להניח קשור גם למדיניות הישראלית בכל הקשור לחזרת תושבים מדרום הרצועה לצפון הרצועה. ישראל למעשה קיבלה החלטה בדיונים בימים האחרונים להתגמש עוד יותר בסוגיה הזאת, וכנראה זה קשור למתווה המשופר שכרגע מונח על השולחן. שוב, אנחנו עדיין עושים כמובן פרטים, ואחרי שהמתווה הזה מונח על השולחן, המשלחת המקצועית שנמצאת בקהיר חוזרת לישראל, ולמעשה כרגע מחכים לתשובת חמאס. עכשיו, התהליך הרגיל והשגרתי עם הכל מתנהל כמו שצריך, שבתוך יומיים עד שלושה ימים אנחנו אמורים לקבל את תשובת חמאס עזה, שוב, בגלל כל הסיפור איך מגיעים מחמאס חול לחמאס עזה ובחזרה, ולכן כרגע בעצם אנחנו נמצאים במעמד, אם אפשר לקרוא לזה כך, שאנחנו לצערנו נמצאים כבר כמה פעמים בו להמתין לתשובת הארגון הרצחני, שהוא למעשה יקבע לאן הולכים מכאן. כי נקודת ההנחה שלא מעט גורמים בישראל, שאם חמאס ייתן תשובה שלילית על המתווה הזה, או לפחות לא יהיה מוכן עוד יותר להתגמש, יהיה כרגע מאוד קשה להתקדם הלאה, או לראות לאן מתקדמים במגעים לעסקת חטופים.
טוב, אז הסיפור נכון עכשיו נראה די תקוע. מיכאי שטיין, כתבנו המדיני, תודה רבה לך.
תודה.
ושלום לחטבתנו לענייני צבא כרמל המנשה.
שלום רב.
יום קשה מאוד לעולם וגם לישראל בעקבות האירוע הזה, שבעה עובדי סיוע הומניטרי. ארגון הומניטרי באמת צריך לומר, שפועל בהרבה מאוד חזיתות ברחבי העולם.
גם לא, עזר לישראל בשבעה באוקטובר.
לא משמיע דברי פוליטיקה, אלא עושה דברים בשטח, ואולי משום כך האירוע הזה כל כך כואב גם לישראלים רבים.
כן, ישראל וישראל רואים את בצהל, רואים את העניין הזה בצורה, אומרים שזה אירוע חמור שלה צריך לקרות, תחקרו את האירוע ביסודיות, כבר התחילו לתחקר כדי להימנע מטעויות כאלה בעתיד, לוקחים אחריות על האירוע, הם מוסרים תנחומים למתנדבים שנהרגו, מאז האירוע שבו נהרגו שבעת המתנדבים, שישה אזרחים זרים, ופלסטינים מהעזה, הרמטכ"ל עוסק באירוע הזה באופן אישי, התחקיר נמצא בעיצומו, הערב הרמטכ"ל יגיע לפיקוד דרום כדי לקבל את ממצאי התחקיר הראשוני ממפקד פיקוד דרום. תקיפת הרכב מהאוויר שבו נצאו עובדי הסיוע התרחשה באזור בשעה 11 בלילה במרכז הרצועה סמוך לדיר אל בלח, מדובר באזור המסדרון ההומניטרי שבו נמצאת חטיבת הנחל, וממנו צהל בעצם מכניס לאז סיוע הומניטרי בתיאום מדינות וגורמי סיוע אזרחיים, גם מהיבשה וגם מהים. בצהל מקיימים תחקיר בראשות הרמטכ"ל, במקביל לתחקיר נוסף שהתקיים במנגנון התחקור המטכ"לי. הרמטכ"ל עדכן הלילה את מפקד צנטקום הגנרל מייקל קורילה בפרטי האירוע. דובר צהל, תת אלוף דניאל אגר, שוחח אישית בטלפון עם מייסד WCK אנדרס, והזמין אותו להגיע לישראל.
קרמלה, בואי נשמע את הדברים שאומר דניאל אגרי, דובר צהל, בשעות הצהריים. הנה.
I just spoke to WCK founder, chef Jose Anders, and expressed the deepest condolences of Israel Defense Forces to the families and the entire World Central Kitchen family. We also express sincere sorrow to our allied nations who have been doing and continue to do so much to assist those in need.
כן, והוא מדבר על בעלות בריתנו ברחבי העולם, שדווקא מהם, מקרבן, יש הרוגים פה באירוע הזה, מאוד לא פשוט לצהל.
כן, כך. בצהל יפתח הערב חמל מיוחד בפיקוד הדרום, שתכננו לפתוח אותו בכל מקרה עוד הוא ירכז את כל סוגיית המאמץ ההומניטרי ברצועה שבו ישבו נציגים של צה"ל, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, וכאמור הרמטכ"ל יגיע היום לפיקוד הדרום להתעדכן בממצאי התחקיר הראשוני של התקרית. אין ספק שזה גורם נזק חמור מאוד, ולכן גם צה"ל מתייחס לזה בכל הרצינות, כי בכל זאת מדובר על מבצעיות שצריכות להיות מסומנות. לא ברור למה ירו, איך ירו, באיזה קלות יורים. זה לא מסעית אחת, זה מסעית אחת שאני מבינה שירו עליה, ואחרי זה הגיע עוד מסעית וגם לעברה שוגר זיק, ועוד מסעית. לכן השאלות הן באמת רבות וקשות ונוקבות, וצריכים, ואנחנו, לא אנחנו, כל העולם מחכה לתשובה, ואנחנו יודעים בדיוק מה מצבנו בעולם.
כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, פרשניתנו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
וראש הממשלה בנימין נתניהו, ביציאה מבית החולים, ממש לפני שעה קלה, מתייחס לאירוע הקשה היום בעזה.
לצערנו, ביממה האחרונה היה מקרה טרגי של פגיעה לא מכוונת של כוחותינו באנשים חפים מפשע ברצועת עזה. זה קורה במלחמה, אנחנו בודקים את זה עד תום, עומדים בקשר עם הממשלות, ונעשה הכל כדי שהדבר הזה לא ישנה שוב.
כן, ואנחנו בד בבד עוקבים אחר הדיווחים מבית המשפט, משפט השוטר שירה והרג את סולומון טקה. בית המשפט מחליט לזכות את השוטר. שלום לכן ביאר כתבנו.
כן, החלטה דרמטית שניתנת כאן כעת. השופט דוקטור זעיד פלאח הרענו די מקריא את הנימוקים בתוך האולם.
אתה יודע מה, בוא נתחבר ביחד אולי לדיון, נשמע אולי משהו מתוך האולם.
בטרם הגעת המנוח אל הנערים.
כן, כן, מה רצית להגיד?
השורה התחתונה, רק נגיד חשוב, זיכוי. השוטר מזוכה מעבירה של גרימת מוות ברשלנות, ולא באמת נשמע קצת מהנימוקים.
אלא שעלתה עד עד רמת האלימות שלהם כלפי הנאשם. הן אלימות מילולית והן אלימות פיזית, בכך שהם רדפו אחריו כשביקש להתרחק מהם, לא שאו לדרישותיו ולהפצרותיו להתרחק ממנו, השליחו לעברו אבנים שחלקם פגעו בו. כל אלה, כפי שאמר המומחה, מעידים על הסרת עקבות אצל המנוח ויתר הנערים, תוך הפגנת זלזול בוטה כלפי איש חוק ופגיעה בו. ניצב בדימוס זוהר דביר, מי שהיה מפקד הימם, מי שהיה סגן המפכ"ל בפיקוד הבכיר של משטרת ישראל. מדובר בקצין משטרה בכיר, מוערך, בעל ניסיון רב. בעידותו בפניי עשה עליי ניצב דביר רושם של אדם ערכי ומקצועי, ומדינת ישראל התברכה בקצינים כדוגמתו.
במילים אחרות, השופט, השופטים מגבים את השוטר שירה. תזכיר לנו אולי את האירוע הזה שעורר לא מהצהרה לפני 5 שנים כאן בישראל, ואפילו הפגנות רחוב מאוד סוערות שאולי התחדשו עכשיו בעקבות האירוע הזה.
הפגנות שבהחלט בחלקן היו סוערות מאוד, ובעצם אתה שמעת עכשיו את השופט מדבר על כך שהוא לא קיבל רושם טוב מעדותם של הנערים שהיו מעורבים באירוע הזה, שהם צעירים מסולומון טקה, הם היו כולם קטינים בזמן האירוע. בעצם מדבר על כך שהוא מקבל את הטענה שקצין המשטרה היה בסכנת חיים, ולכן אם הוא אכן היה, מהרגע שהשופט השתכנע בכך שהוא היה בסכנת חיים, אז בעצם לא ניתן להרשיע אותו בגרימת מוות ברשלנות, כי זה אומר שהירי שהוא ביצע, שהיה ירי הזהרה, היה ירי שהיה מותר לו לבצע, למעשה הוא גם היה אפילו יכול לבצע את הירי הזה לכיוונו של סולומון טקה על מנת לפגוע בו, מכיוון שהוא חש ברגע הזה סכנה לחייו. על כך אתם שומעים את השופט מדבר. נזכיר, בעצם הייתה שם סיטואציה בשכונת, זה היה שעת אחר הצהריים, שעת ערב בשכונת קריית חיים בחיפה.
בעצם כדור ניתז, נכון?
נכון, השוטר לא היה בתפקיד. בזמן האירוע הזה הוא בעצם יוצא לכיוון פארק ציבורי סמוך ביחד עם אשתו וילדיו. בשלב מסוים אשתו מבחינה בסיטואציה שנראית לחשודה, היא אומרת לו שהיא חושבת מה שהתברר, ולאחר מכן כן נכון, שהיא חושבת שנערים סוחטים נער אחר, צעיר מהם, הוא ניגש לשם, מתחיל לברר את האירוע. בשלב הזה מגיע גם סולומון טקה המנוח לזירת האירוע. למעשה הוא בעצם טוען בפני אותם נערים שהשוטר אינו באמת שוטר, אלא מתחזה. גם טוען שהתעודה שהוא הציג היא תעודה מזויפת, שהאקדח הוא אקדח איירסופט ולא אקדח אמיתי, ומשם הסיטואציה מתחילה להסלים, כאשר אותה חבורה מקללת את השוטר גם זורקת לעברו אבנים ששתיים פוגעות, והוא מנסה לסגת מאחור, אבל מבין שהוא בעצם מקרב את כל הסיטואציה אל המשפחה שלו, לכן הוא נכנס לחניית אותם אחד הבניינים, ואז בשלב הזה הוא מקבל החלטה לשלוף את האקדח, ומבצע את אותו ירי, שלא היה ירי באוויר, מכאן האישום ברשלנות, ירי לעבר האספלט, לעבר הכביש, הקליה באופן די נדיר, זה צריך להגיד שילוב נסיבות של, שגם הרבה חוסר מזל היה כאן לצערנו, הקליה מתפצל וחלקו פגע בסלמונטקה, לאחר כמה שעות גם נקבע אותו, ובעצם האישום ברשלנות שנדחה כאן על ידי בית המשפט, הוא בגלל אותה פעולה של ירי לעבר הקרקע, ולא ירי באוויר, בית המשפט כך נראה משתכנע שאכן הייתה כאן סכנת חיים שנשקפה לשוטר, ולכן, ושמעתם כאן מה אומר השופט על העדויות של הנערים.
בוא באמת נתחבר שוב לשופט ולהחלטה שלו.
לא הרפו מהנאשם שהתחיל להתרחק מהם וביקש להפסיק כל קשר עמם. המשיכו ללכת אחריו, להקנית אותו, לקלל אותו, לאיים לפגוע בו, תוך שאמרו לו שיביאו לו אנשים מנצרת לפגוע בו. הנאשם המשיך להתרחק מהם והלך לכיוון רעייתו וילדיו. הנאשם שחש מאוים התקשר בשעה 8:04 למוקד 100 של משטרת ישראל. הזדהה כאיש משטרה, ביקש להזמין ניידת למקום, ותוך כדי שיחתו עם המוקדנית, וכאשר השיחה מוקלטת,
השופט בעצם נשמע, מגולל את כל הראיות שבעצם מעידות על כך שהשוטר אולי ניהל את האירוע הזה כמיטב יכולתו. אפשר להניח שלסיפור הזה יהיו השלכות, אולי אפילו הפגנות רחוב בעקבות הסיפור הזה, כולנו זוכרים איך זה נגמר לפני 5 שנים.
תראה, זה בהחלט אפשרות, והמשטרה כאן ראינו גם את הערכות שלה, בהחלט בכוחות מתוגברים, והעובדה שמדובר כאן בזיכוי, אז היא בהחלט מעלה את האפשרות שזה יקרה. אני חייב להגיד לך שהתחושה שלי הייתה דווקא שהשטח הוא יחסית רגוע, אולי זה הזמן שחלף, אולי זה גם המלחמה, שגם היא משחקת כאן תפקיד, אבל זה בהחלט דבר שיכול לקרות, ואין להוציא אותו מכלל אפשרות.
כן, ובבסיס כנראה הבעיה שלא בהכרח קשורה לאירוע הספציפי הזה, והוא הדרה ואפליה והתחושות האלה שהן תחושות תקפות ונכונות, עם ובלי קשר לאירוע הזה של בני הקהילה האתיופית, והבעיות האלה כמובן צריכות להמשיך לעמוד על סדר היום של החברה הישראלית גם בתקופה קשה כזאת. חן ביאר, תודה.
תודה
נסכם את הידיעה הזאת. קצין המשטרה בפרשת סלמונטקה זוכה 5 שנים לאחר הירי הקטלני. בית המשפט מזכה את השוטר היורה. אנחנו מכאן לתגובות בעולם לאירוע הפגיעה בעובדי סיוע הומניטרי אתמול בעזה. שלום לכתבנו באירופה דוב גלהר.
שלום אירן. תשמע, הסיפור הזה תפס אותנו מאוד לא מוכנים, התגובות אצלנו בוששו לבוא, וזה אפשר לנרטיב הפלסטיני שאומר, זו פגיעה מכוונת, והנה עוד הוכחה לניסיון הערבה שישראל מבצעת בפלסטינים, וזה התפשט מהלך הלילה ברשתות החברתיות, כאשר מי שפחות אוהב אותנו, מאמץ בתגובות שלנו את הנרטיב, או למשל, אלבינזי, השליחה המיוחדת לשטחים הפלסטינים של האום, דורשת העמדות לדין כבר, וגם מנהיגי אירופה מגנים את העניין הזה, דורשים תשובות מישראל, שר החוץ הפולני סיקורסקי מתקשר לשגריר ישראל ממש על הבוקר, ומבקש ממנו הסברים, הרי אחד מההרוגים בפגיעה בארגון המזון, פעילי ארגון המזון, המטבח המרכזי העולמי היה פולני, היה בעל אזרחות פולנית. הנה נשמע דברים שאומר ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, שבימים אלה מגבש חזית שבא להכיר במדינה פלסטינית, זה מה שאומר על האירוע הזה.
Me gustaría comenzar estas breves palabras expresando mi más profundo pesar por la muerte de varios cooperantes que hemos conocido hoy de la organización de ayuda.
אני רוצה להביע צער רב על מותם של עובדי הסיוע מהמטבח העולמי שהיו קורבנות של תקיפה אווירית ברצועת עזה, מתו תוך כדי מה שאותו ארגון היה מחויב עליו במשך שנים להכיל אנשים בעיצומו של כל כך הרבה הרס. אני ממתין ודורש ממשלת ישראל להעביר את נסיבות המתקפה האכזרית. בוא נשמע את רישי סונאק, שאחד ההרוגים במתקפה הזאת הוא אזרח בריטי, בסך הכל נסו במספר כלי רכב כדי להפיץ את המזון שהגיע באוניות, בספינות מקפריסין. בינתיים הספינות האלה עושות אחור הפנה, כי המטבח המרכזי העולמי הודיע שהוא מפסיק את פעילותו בעקבות האירוע הזה. הנה רישי סונאק.
Shocked and saddened to hear the reported deaths of aid workers in Gaza. We're urgently working to confirm all the details, but my thoughts right now with their friends and family. They're doing fantastic work bringing alleviation to the suffering that many are experiencing in Gaza.
We're going to listen to the news here, we're going to listen to the news here, we're going to listen to the news here. He says that Israel needs to make sure that those people can stop their work. We're asking Israel to look מה קרה באופן דחוף. רק בשביל הדוגמה הנוספת שדמין את מצבנו ביום הזה, רן, הנה רוברטה מצולה, יושבת ראש הפרלמנט האירופי, מי שהגיע לישראל ממש ימים אחדים אחרי 7 באוקטובר, מאוד הזדהתה איתנו, זה מה שהיא אומרת היום על התקרית בעזה היום.
The situation on the ground remains desperate. Too many innocent people have died just this morning. The president said We woke up to the tragic news of more aid workers killed. We must use all our resources
to get עובדי סיוע שנהרגו. אנחנו צריכים לקבל תשובות, להביא עוד הקלה. יש לארגן על ארגונים הומניטריים כמו World Central Kitchen. אני לא אכנס לכל מה שקרה בארץ מהבחינה הזאת ולהודעה הצהלית, הבעת הצער מבחינת צהל וזו של ראש הממשלה, אבל ללא ספק, יש פה אירוע שחייב תשובות ותשובות מהירות כדי שלא יתפשט הנרטיב, הם יורטו ותורגטו בכוונה כדי להרעיב את האוכלוסייה הזאת.
כן, יש פה בעיקר התרשמות שמישהו אולי קצת נרדם בשמירה, לא ראינו יותר מדי דוברים ישראלים מאז שהאירוע הזה התרחש למעשה עד השעה הזאת.
חלק פוטרו, הטובים שמהם פוטרו הרי.
זה בדיוק העניין, בהחלט שאלה שצריכה לעלות על סדר היום. דוב גילהר, כתבנו באירופה. תודה. שלום לסגן אלוף במילואים יונתן קונריקס.
שלום, מה שלומך?
ראש ענף תקשורת בינלאומית בצהל. יום לא פשוט, לא פשוט גם להסברה הישראלית, נכון?
עוד יום מאתגר, מתוך כמה ימים מאתגרים במלחמה הזאת, שלדעתי גם זה לא היום המאתגר האחרון שיהיה. וכן, אתגר דוברותי, בעיקר מול העולם. אני לא בטוח שהקהל הישראלי מאוד מוטרד מהסוגיה הזאת, אבל מבחינה בינלאומית ודיפלומטית, אכן אתגר משמעותי.
איך זה נראה מאחורי הקלעים? מה בעצם קורה עכשיו בדובר צהל? איך מתפעלים אירוע כזה שהוא אירוע משברי ללא ספק?
לחלוטין. קודם כל, חשוב הדבר הברור מאליו, שהוא לא תמיד קורה, אבל שקרה הפעם, זו ההבנה שאנחנו אכן באירוע משברי. כדי לטפל באירוע הזה, נדרשות תשומות, תשומת לב ותיעדוף, ונדרש קודם כל לעסוק בו. והדבר הזה קרה, ראינו תוצאה, ראית את הסוף של התהליך הזה, בהצהרה לתקשורת של תת-אלוף הגרי, של דובר צהל, באנגלית, שבו הוא בעצם מפרט איפה אנחנו עומדים כרגע, אילו מאמצי תחקור בוצעו, בצורה שקופה, רהוטה, קולחת, מדויקת, אני חושב בצורה שמשרה ביטחון ומקרינה אמינות, וזה צעד ראשון שצהל עושה אותו. מה שקורה מאחורי הקלעים ברגע שמקבלים מידע, איסוף, המתח, הפער הוא תמיד בין מהירות תגובה לבין אמינות ודיוק הפרטים. וגוף רשמי כמו צהל, כמובן אסור לו לדווח דברים שהם לא מדויקים ולא בדוקים, ולבדוק דברים לוקח זמן, והמתח הוא פה בין שני הדברים האלה. מה שקורה מאחורי הקלעים הוא תחקיר מבצעי ראשוני, שבו בודקים מה קרה, מי ירה, כיצד קרה, מנסים להבין איך הדבר קרה, ובסביבה מבצעית, כמו שיש כרגע בעזה, זו סביבה מבצעית מאוד מורכבת. רוויית אזרחים, כוחות בשטח, כוחות באוויר, תאומים, והרבה מאוד ארגונים ואנשים שמסתובבים בסביבה קשה, ולכן זה דבר מאתגר. לוקח זמן להבין בדיוק מה קרה.
תגיד, יש מספיק אנשים שיודעים לעשות את זה, לעשות את עבודת ההסברה הזאת בתקשורת הבינלאומית, ואיפה בעצם צריך להתמקד היום? האם המוקד הוא באמת ערוצי הטלוויזיה, ערוצי החדשות, או דווקא ברשתות החברתיות, בזירות האלה שבהם דיננו במידה רבה כבר נחרץ?
התשובה הקצרה היא לשאלה הראשונה, היא לא. לטעמי אין מספיק אנשים מטעם מדינת ישראל בחליפות או במדים שעוסקים פול טיים בנושא הזה, ואין מספיק משאבים מודיעינים, פיקודיים, שמוקצים וקשב שמוקצה לסוגיה שנקרא לה בגדול כותרת לגיטימציה. יש אנשים מצוינים שעוסקים בזה, ואני מפרגן מאוד לדובר צהל עצמו ולאנשים תחתיו שעוסקים בזה, אבל נדרש עוד. ונדרשת ההבנה לטעמי האסטרטגית שהזירה הזאת, הזירה הדיפלומטית, הזירה המאתגרת והמורכבת הזאת, והרבה פעמים המתישה עם תקשורת שמאתגרת אותנו ואנשים שבאים עם פריסט של דעות נגדנו, היא הזירה המרכזית שתשפיע על היכולת של מדינת ישראל לממש את היעדים האסטרטגיים שלה. אם לא ננהג כאן בתבונה, אם לא נשקיע את המשאבים הנדרשים כל הזמן, לא רק במשבר, לא נוכל, בעיניי, להבנתי הצנועה, לממש את היעדים האסטרטגיים שלנו במלחמה.
אנחנו מדברים בעצם על חלון הזדמנויות, זה בעצם המונח שעסקנו בו בתחילת המלחמה. חלון הזדמנויות של כמה שבועות, של כמה חודשים. יכול להיות שאי אפשר לתחזק יותר את חלון ההזדמנויות האלה? יש עוד טריקים בשרוול שאפשר לשלוף כדי לאפשר לצהל בעצם להמשיך את המבצע הזה לעוד תקופה?
אני לא הייתי מגדיר את זה טריקים. אני חושב שמה שדובר צהל עשה כרגע, זה הצעד הראשון הנכון בכיוון הנכון. לקחת אחריות על מה שמבינים שקרה, במגבלות הזמניות וזה שעדיין לא חקרנו עד הסוף, להביע אמפתיה להרוגים ולאנשים, למשפחות שלהם, ולהיות שקוף ואמין. וזה האלף בית. ומכאן עכשיו צריך להמשיך את זה וצריך לתחקר עד הסוף, ואם צריך לקחת אחריות בצורה יותר, נקרא לזה נחרצת, ולעשות עוד צעדים, מאוד חשוב מה שנקרא לסגור מעגל. אני לא חושב שיש שעון חול. אני כל השנים שלי בצבא, ועסקתי בערך כל השירות הצבאי, כשלא הייתי לוחם בשטח, אז כל העולם שלי היה העולם הבינלאומי. אני לא מאמין במונח הזה שאנחנו מכילים על עצמנו של שעון חול מדיני. אם נהיה שקופים, אמינים, מקצועיים, ואם נדבק בדרך שלנו ונהיה ממוקדים, אני חושב שנוכל להמשיך לפעול וגם לממש את היעדים שלנו. אבל אם נזגזג, נתבלבל, נשקר, נהיה לא אמינים ולא נהיה ברורים מה אנחנו רוצים להשיג ומדוע אנחנו רוצים להשיג את זה, אז יבואו ויקרקעו את האמינות שלנו ואת הלגיטימציה.
תגיד, הוקפצת כבר למילואים? לדבר בכלי התקשורת הזרים?
לא. אני עשיתי 3 חודשי מילואים.
צריך לומר שעשית אותם בהצלחה. אנחנו מהצד לפחות של אלה שעוקבים אחרי המסכים, אפשר היה לראות אותך באירוע דומה, למשל ההפצצה בבית החולים, אותו אירוע שתפלו על ישראל. אתה התייצבת, נכון. ונראית ממש בכל ערוצי החדשות באמצע הלילה, פייסבוק לייב, אירועים מהסוג הזה. היום אנחנו לא כל כך רואים את זה, ואני ככה גם עקבתי לאורך הלילה, ויש מעט מאוד מזה. למה בעצם?
שאלה טובה, שעדיף שתישאל לדובר צהל, למשרד החוץ, למשרד ראש הממשלה. לא מעט דובר על זה בתקופה האחרונה. אני כאמור חוזר ואומר שהצעד הנוכחי שדובר צהל עשה אותו כרגע, הוא צעד בעיניי מקצועית מצוין, וזה מה שצריך לעשות אותו. וצריך להמשיך להיות נוכח ברשתות, לעלות בכל ערוצי הטלוויזיה ולצלם מידע ולהפיץ אותו ברשתות החברתיות, כי אני יכול לומר לך בוודאות, יש מאות אלפים אם לא מיליונים ברחבי העולם שרואים ומשוועים למידע הרשמי המוסמך של צה"ל, וברגע שמציגים אותו באמונה ובצורה שהיא מבוססת על ראיות ועובדות, אנשים כן מקשיבים, גם כאלו שהם לא איתנו. ברגע שאתה בא ומציג דברים בצורה ראותה וקולחת, אז גם אלה שנגדנו הם לפחות מקשיבים, ואני חושב שמה שכרגע נעשה הוא הצעד הנכון. אני חושב שהמאמץ הזה, מאמץ הדוברות הבינלאומי, הוא כרגע הציר הקריטי החשוב ביותר, ונכון שמדינת ישראל תשקיע בו מאמצים גדולים. לצערי, אני רואה מה שמסתמן כאילו מגמה הפוכה. מטפלים במשברים, אבל לא מסתכלים על הדבר הזה כאל מאמץ מאפשר אסטרטגי, שצריך לתחזק אותו בהרבה משאבים.
יותר מזה, אפילו מחליטים לפטר דמות משמעותית למאבק הזה, אילון לוי. איך אתה רואה את הפרספקטיבה הפרידה שלו מהשירות הציבורי בהקשר הזה.
אני קראתי רעיון שלו ב-Times of Israel, אתר הישראלי באנגלית. זה המידע העיקרי, אני מאוד מעריך את אילון, אני חושב שהוא עשה עבודה מצוינת, ואני חושב שהמגמה צריכה להיות בדיוק ההפך, לשמר אנשים כמו אילון, להביא עוד אנשים, נשים וגברים שנראים כמו אילון, ואנשים שנראים אחרת מאילון, מבחינת גוון אור, מבחינת רקע, רהוטים כמוהו וכמו אנשים מצוינים שיש, ולעבוד בזה חזק. אני חושב שאין לנו את הפריבילגיה לא לעשות את זה, כי אם לא נשקיע במאמץ הזה, אני חושב שזה בעוכרנו, וזה ישפיע על היכולת שלנו לממש את יעדי המלחמה. בסוף, העסק כאן זה לא תקשורת לשם תקשורת, זה תקשורת ודיפלומטיה כדי שנוכל לנצח את חמאס, כדי שנוכל להגן על יישובי הצפון, יישובי הדרום ויישובי הצפון, ובכלל על הריבונות שלנו ועל היכולת שלנו לגור כאן.
והאנגלית בהקשר הזה צריך לומר לא מספיקה. יצא לי לראות אותך מתראיין לכלי התקשורת בשוודיה, בשוודית. נכון. איך אתה עושה נכון. את זה?
אני יליד ירושלים, אבל גדלתי בשוודיה, ואני דובר שוודית, אמנם ממבטא דרומי מובהק, שלמי שמבין בשוודיה זה פחות נחשב, אבל עדיין מדבר שוודית, וזו זירה נוספת, לא הייתי אומר הכי חשובה, אבל נוספת, והיה עניין בשוודיה, ולכן התראיינתי בתקשורת השוודית, ואני ממשיך להתראיין, אגב.
אגב, זירה שהולכת להסתבך עכשיו בחודש הבא אולי עוד יותר, עם האירוויזיון שמתקיים בשוודיה. אני מניח שידרשו לשירותיך בתחום הזה, בהסברה בשוודית.
אם ידרשו, אני כמובן כאן, ואני ממשיך גם מבלי שמבקשים ממני לעסוק בנושא, בתקשורת השוודית וברשתות החברתיות, בטוויטר. אני עושה עדכונים למי שעוקב אחריי, כדי בעצם לתת את הפרספקטיבה הבלתי רשמית מטעם ישראל, נקרא לזה מטעם העם, ולאו דווקא מטעם מוסדות המדינה. ויש המון אנשים מאוד מוכשרים, אזרחים, שעל דעת עצמם, מתוך ציונות, אהבת המדינה, מתוך אכפתיות לגורל שלנו, עושים את הפעולות האלה, ויש המון אנשים ברשתות שמשקיעים מזמנם ועושים מצוין למדינת ישראל. אני חושב שמה שחסר לנו כרגע זה התיעדוף הלאומי, הקצאת המשאבים וההבנה של המרכזיות של הדבר הזה.
יונתן קונריקס, סגן אלוף במילואים, לשעבר ראש אגף תקשורת בינלאומית בדובר צהל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך, יום טוב.
אנחנו לחיסולו של בחיר משמרות המהפכה אתמול בסוריה. רוסיה מבקשת לקיים דיון במועצת הביטחון של האום בעניין התקיפה של צהל אתמול לכאורה, שבה נהרגו כמה קצינים איראנים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום איראן.
מה עומד לקרות שם במועצת הביטחון?
זה יהיה דיון פורמלי לצורך העניין, לא צפויות להתקבל החלטות כמובן. הנציגות הרוסית הודיעה שבעקבות פנייה של איראן למועצת הביטחון לבקש דיון, אז כמובן איראן לא חברה, רוסיה מבקשת את הדיון, הוא יתקיים היום בשעה 10 בלילה לפי שעון ישראל, בעיקר הזדמנות למדינות שם שלא כל כך תומכות במדיניות של ישראל, להביע את הדעה שלהם, אבל אנחנו לא צפויים לראות החלטות בסוף הדיון הזה. צריך להזכיר שאיראן ניסתה עוד כמה אפיקים דיפלומטיים, היא זימנה את שגריר שוויץ בטהרן, שמייצג גם את האינטרסים של ארצות הברית, ביקשה להעביר מסר לאמריקנים שאיראן מתנגדת להחלטה, ושארצות הברית כבת ברית של, כבעלת ברית של ישראל, צריכה לפעול בנושא הזה. התשובה של האמריקנים הייתה, וזו גם העמדה הרשמית של ארצות הברית כלפי התקיפה הזאת, הייתה, אנחנו לא ידענו על כך מראש, ואנחנו לא מעורבים בזה, כלומר, אין לנו שום קשר הדבר הזה, אז הניחו לנו
למרות שלוחות הזמנים, אתה יודע, קצת מלמדים אותנו אחרת. שמענו אתמול באמת על הפסגה האינטרנטית בין הבכירים האמריקנים לבכירים הישראלים, שמתרחשת כמעט בד בבד עם התקיפה הזאת בסוריה. יכול להיות שבכל זאת האמריקנים ידעו משהו?
יכול להיות, השיחה הזאת של דרמר והנגבי עם בלינקן וסליבן עסקה בענייני רפיח, כך לפחות לפי הדיווחים הרשמיים. צריך לזכור שלפעמים, רק כדי לא לסבך את האמריקנים, ישראל משתדלת שלא להודיע מראש או לא לומר דברים מפורשים, כדי שההכחשה אחר כך תהיה יותר אמינה.
טוב, אני מניח שיש גם לא מעט ביקורת על ישראל בעקבות הפגיעה אתמול בעובדי סיוע הומניטרי. יש כבר תגובה אמריקנית?
כן. כן, ראינו תגובה אמריקנית כבר אתמול בלילה, הבאה של דאגה עמוקה, דרישה מישראל לחקור את הנושא הזה. ארצות הברית, כמו כל העולם, לוקחים את התקרית הזאת מאוד ברצינות, גם בגלל עצם הפגיעה כמובן בעובדים הומניטריים. גם צריך לזכור שהארגון הזה והשף חוזה אנדרס הם מאוד מקובלים, מאוד אהובים בארצות הברית. חוזה אנדרס התחיל את דרכו בארצות הברית, כאן בוושינגטון. הוא מקורב, מאוד מוערך, אדם שהפך את הצלחה האישית שלו לפרויקט בינלאומי.
וזה ללא ספק עוד מקל בגלגלים במערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה.
תודה, אירן.
עוד פרסומות ומיד חוזרים. אנחנו שווים לחיסולם של שבעה קציני משמרות המהפכה האיראנים בדמשק. השגריר של איראן בסוריה, חוסן אקברי, אומר שישראל תשלם על הפשעים שלה. שלום לפרופסור מאיר ליטווק, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
אוניברסיטת תל אביב.
אוניברסיטת תל אביב. כשהאיראנים מאיימים, איפה אנחנו צריכים לחשוש? ממה צריך בכלל לחשוש בעיצומה של מלחמה כזאת ש... בה נראה שהאיראנים כמעט מפעילים את כל התותחים שיש להם.
האיראנים לא מפעילים את כל התותחים. האיראנים בסבירות מאוד גבוהה ינסו למקום, ינסו למקום, והם יכולים לעשות את זה בשורה שלמה של דברים, או לפגוע בשגרירות ישראלית, לפגוע במבנים של קהילות יהודיות, לפגוע בתיירים יהודים שנמצאים בכל מיני מקום, למשל יהודים, תיירים ישראלים שנוסעים לדובאי, יכול להיות שזאת הזדמנות לאיראנים לפגוע בהם. כדי למקום, או לנסות להתנקש באישיות בחירה בישראל, כדי, לאיראנים חשוב מאוד, הייתי אומר, לסגור חשבונות, לא להשאיר חשבונות פתוחים כאשר הם בצד המפסיד. אבל לא בהכרח להגיע למלחמה כוללת. אני חושב שהם זהירים, והם לא בהכרח מעוניינים להגיע למלחמה כוללת, אבל תמיד אפשר לאבד שליטה על אירועים.
תגיד, עד כמה באמת החיסול הזה שמיוחס לישראל באמת פוגע באיראנים אסטרטגית?
לא פגיעה אסטרטגית, כמדינה גדולה כמו איראן, עם כוחות צבא וכן הלאה, לא סופגת מכה אסטרטגית שנהרגים שבעה אנשים. גם הם בכירים. ישראל איבדה 600 חיילים וכמה קצינים בכירים, וזה לא, זה לא מה שהקצינים בכירים שבר את ישראל אסטרטגית. זה פגיעה קשה מאוד ביוקרה, זה התגרות קשה מאוד במשטר האיראני, זה פגיעה במוסד מאוד מרכזי וחשוב במערכת האיראנית, שהוא במידה רבה, הייתי אומר, היום עמוד התווך של המשטר האיראני, וללא ספק המנהיג העליון של איראן, שהוא ככה די מתאב אותנו, הייתי אומר, זה מגביר את הנחישות שלו לנקום בנו, אם כי הוא גם אדם זהיר, אז אני לא בטוח שהוא ידחוף, אני לא חושב שהוא ידחוף למלחמה מלאה, אלא לנקמה שבעיניו תהיה שקולה למעשה שישראל ביצעה.
שימוש אולי בפרוקסיז, שימוש נוסף אולי בחיזבאללה, או שלחיזבאללה אין תיאבון להסלים עוד יותר?
אז שוב פעם, אז אולי לא באמצעות חיזבאללה, אבל למשל, אם נגיד לפגוע בשגרירות ישראלית במקום כלשהו בעולם, אז אפשר לעשות את זה עוד פרוקסיז, עוד...
נזכיר שהם כבר ניסו את התרגיל הזה בבואנוס איירס והצליחו.
נכון, הם עשו את זה פעמיים בבואנוס איירס, הם ניסו לפגוע בשגרירות ישראליות בדלהי, ניסיון פגיעה במרכז אסיה. כן, הם ניסו בעבר, לא תמיד הצליחו, וסביר שזה סיכוי יותר גדול שהם ינסו לעשות דבר דומה לזה בעתיד.
טוב, ונושא שאנחנו לא מדברים עליו, ואולי חבל בתקופה הזאת, זה הגרעין האיראני, וזו אולי הצלחה גדולה של איראן להצליח להסיט את תשומת הלב העולמית, גם מהסוגיה הזאת. מאיר ליטווק, פרופסור ליטווק, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה.
ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוץ שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ויוראי פיקר, אני רנסי קורל, צבע כסף עם יאיר ויינרב, מיד אחרינו, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.